ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף נון דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. תנא נאבד, אנחנו מדברים פה על בעל חי שעבדו אותו כעבודה זרה, שלו אסור ושל חברו מותר. אם אדם השתחווה למשל לבעל חי שלו, הוא אסור, הכוונה אסור לגבוה, הוא אסור להקריב אותו כקורבן בבית המקדש. אבל אם אני עבדתי כאליל את בעל חי של חברי, הוא מותר. כלומר, זה שאני עובד את הפרה, את הבעל חי שאינו שלי, לא פוגע בו כי הוא זה, שהוא מותר אפילו כקורבן בהמשך, בעתיד. שואת גמרא סתירה לזה, ורמיני, איזו נאבד? כל שעובדים אותו, בין בשוגג ובין במזיד, בין באונס ובין ברצון. היי אונס איך ידמי לאו כגון דאנס בהימת חברו ושתחווה לה, אז רואים שהפעולה שלי יכול לפסול את הבהימה של חברי, לפסול אותו מלהיות קורבן. אולי רק נזכיר שאנחנו מדברים על כשרות או פסול בעניין קורבן, אבל עניין שימוש הדיות בעל חי אינו נאסר. אז כעת אנחנו צריכים להתמודד עם מה שנראה כסתירה בין המקורות. האם פעולה שלי יכול לפסול את בהמת חברי מלהיות קורבן או לא? כעת אנחנו רואים משולשים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא/מבנה ארבע יישובים ליישב סתירה בנושא אם העובד דבר של חברו אסרו. אז גישה ראשונה, אמר רמי בר חמא, לא, אין כאן סתירה, כגון, וכי הפירוש של בין באונס, בין ברצון, הוא לא כמו שחשבנו שמדובר בן אדם אנס בהימת חברו, אלא מה הפירוש? כגון שאנסו עובדי כוכבים והשתחווה לבהמתו דידי. אחרים באו, גויים באו, ואנסו אדם להשתחוות לבהמה שלו. אז ראינו שהבהמה שלו הוא יכול לפסול אותו. מה תקיף לרבי זירא? אונס רחמנא פטרי, דכתיב ולנערה לא תעשה דבר. בלי להיכנס לסוגיה שבו מופיע הפסוק הזה של אונס נערה, אבל שורה תחתונה היא שאדם שפועל תחת אונס זה לא נחשב רחמנא פטרי, התורה פותרת אותו. אז מה פירוש אונס בפסול בהמה, שאמרנו בין באונס בין ברצון? אלא אמר רבא, הכל היו בכלל לא תועבדים. שהתורה אסרה עבודה זרה, התורה אסרה בכל מקרה, בכל תרחיש. וכשפרט לך כתוב וחי בהם ולא שימות בהם, יצא אונס. כשהתורה כותבת שאדם מצווה לחיות על פי התורה, לא למות בשביל מצוות, אז יצא אונס. כלומר, אדם יכול לעבוד עבוד עזרה אם זה במסגרת אונס, כי כתוב וחי בהם, אדם צריך לחיות. עד כתב רחמנה ולא תחלו את שם קודשי, תאפילו באונס. אם מדובר בחילול השם, כמו עבודה זרה, אדם צריך למסור את נפשו, אפילו בתנאי אונס. אז עכשיו אנחנו צריכים ליישב האם כן אדם מוסר את נפשו בתנאי אונס או לא. הכיצד? בצינה, בפרהסיה. אם זה בצינה, הוא לא צריך למסור את נפשו. אם זה בפרהסיה, אז הוא צריך למסור את נפשו, ובכך אונס אסור. וכך רשי כותב בפרהסיה בשורה שנייה בקצרות, לא תחללו, והיידי קטני אונס אסור בפרהסיה. מה שראינו במקור השני למעלה, מדובר במצב של מצב פומבי בפרהסיה. יש קטע בסוגריים בכוכבית שנמצא אצלנו בגמרא המסומנת בצד, תוך הסוגריים ניסיון לסייע לרבה, אבל הוא דוחה את הניסיון. אחרי הסוגריים אתם רואים חזקי אמר, הוא בא לפרש את המקור שאומר אסור, עוד מעט נגיע לזה, אבל בתוך הסוגריים אמרו לרבנן לרבה, רבה הוא זה שהביא לנו את המשולש השני פה, תניה דמסי הלך, יש ברייתא שמסיית לשי להסבר שלך, במוסיות של עובדי כוכבים בשעת הגזירה, אף על פי שהגזירה בטלה, אותן במוסיות לא בטלו. אז אנחנו אומרים שעת הגזירה זה עניין של פרהסיה, כפי שרשי מביא, וגם אונס. אז זה אונס במסגרת פרהסיה. ומה רואים? שלמרות הכל, אותם בימוסיות של עובדי כוכבים, שהם הם עוצבו לשם אלילים, למרות שהגזירה בטלה, אותם בימוסיות האיסור שלהם לא בטלה. אז רואים שאם מדובר בפרהסיה, למרות שזה אונס, האיסור תופס. אמר לו הוא, רבה אומר, עם כל הכבוד לכם שניסיתם לסייע לי, אם משומעה לא תסיין, זה לא מסייע לי. אמר, ישראל מומר אבי, ופלח לה ברצון. המסגרת או המקור הזה של אבי מוסיות, יכול להיות, אני מדגיש פה את המילה אימר, זה יכול להיות, זה הצעה של רבא שיכול להיות שמדובר בישראל שהוא מומר, שהוא עבד את האליל שקשור לאותם בימוסיות ברצון, הוא מומר והוא פלח כאן, הוא עבד את האליל ברצון, אז לא עניין של אונס. אבא שימר לא תמה אמר אלא ודאי ישראל מומר אבי ופלח לה ברצון. אבא שמרחיק לכת מרבה, אל תגיד שזה רק השערה או אולי, אלא בוודאי זה מה שהיה. רשי כותב ודאי ישראל מומר, די אפשר בכל העובדים שלא יהיה בהן אחד מומר, אחרי שרואה את ישראל ידע מטה נוטה ליבו לבוא לכוכבים. מכורח המציאות ניתן להשיג את המסקנה הזאת באופן בוודאי, מאחר שמדובר שזה שעת גזירה והגויים הם כופים את ישראל, ישראל ידם על התחתונה, יש בתוך עם ישראל אולי לא הרבה אבל פה ושם אנשים שזה מחליש אותם באופן רוחני והם נכנעים לתכתובות הגויים והם משתפים פעולה איתם ברצון, ולכן זה מה שאוסר אותם במוסיות. אבל אין לנו הוכחה שבאונס גם כן יתפוס האיסור. חזקיה מספר 3 אמר, מה שנאמר למעלה באונס אסור, כגון שניסך לעבודת כוכבים יין בין קרניה. אדם לקח בהימת חברו וזרק או השפריץ יין בין הקרניים של הפרה לעבודה זרה. ומה מיוחד בדבר הזה? כאן יש מעשה. רשי כותב, כגון שניסח לה שעשה עבודת כוכבים ועשה בה מעשה, אבל בהשתחוואה או עבודה אחרת עליו בגופה לא מצר דבר שאינו שלו. הרי אנחנו לא הדגשנו, לא חושב מספיק, אבל בשורה, במקור הראשון שבו פתחנו את השיעור, דיברנו על נאבד, ושם כתוב שחברו מותר. במקור השני מתייחסים לנאבד, וזה כולל המציאות של חברו, וכתוב שהבהמה אפילו באונס נאסר. אז על מה מדובר במקור הזה שנאבד, למרות שמדובר בשל חברו, למרות שיש כלל אין אדם עושה דבר שאינו שלו, ובכל זאת יש כאן מציאות שהדבר נאסר למרות שזה של חברו. אז חזקיה נותן תשובה שאם מדובר בפעולה מעשית, מעשה שאתה עושה עם בהימת חברך לשם עבודה זרה, זה יכול לאסור אותו, למרות הכלל שאין אדם עושה דבר שאינו שלו. ממשיך הגמרא, מה תקיפלה רבד ברבה, אי נאבד הוא? מה שאתה תיארת שהוא השפריץ יין לכיוון עבודה זרה בין קרני הפרה, כאילו השתמש בפרה כמין תיאום כוונות, היי בימוס באלמרו דשוויה, הוא לא הפך את הפרה לאליל, הוא השתמש בו כאמצעי, כמו בימוס, כמו מה שמעמידים בהם אליל על בימוס, אז הוא השתמש בפרה כאמצעי לעבודה זרה, בזה שהוא ניסח לעבודה כוכבים יין בין קרניה. זה לא אוסר את הבהמה, אלא אמר רב עדה ברבה, מה שכתוב, וזה כאן תשובה רביעית, מה שכתוב למעלה שהוא אוסר בהמת חברו, כגון שניסח לה יין בין קרניה, הוא הפך את הבהמה לעבודה זרה, והוא ניסח יין על הבהמה, דעבד במעשה. וחייה דיאת האולה, אמר רבי יוחנן, כמו שאולה מלמד, אף על פי שאמרו המשתחווה לבהמת חברו לא אסרה, עשה במעשה אסרה. אז ואנחנו רואים פה שאם הוא עשה במעשה, כמו שהוא ניסח יין לבהמה עצמה, זה כן אוסר, למרות שמדובר בבהמת חברו. אמר לו רב נחמן, פוקו וימולי לאולה, תצאו ותגידו לאולה, כבר תרגם הרב אונה לשמיתך בבבל. יום אבונה, אבונה כבר אמר את מה שאתה אמרת בבבל. יום אבונה הייתה בהימת חברו רבוצה בפני עבוד הכוכבים, כיוון ששחט בה סימן אחד עשרה. בא אדם ושחט אחד מהסימנים שבצוואר הבהמה, קנה או ושת, לשם עבודה זרה. אז אפילו בשחיטת סימן אחד כבר נאסר הבהמה כתקרובת עבודה זרה. אז מה שחשוב פה, יש מעשה בבהמת חברו וזה אוסר, למרות הכלל שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אם מדובר בבהמת חברו ואתה עושה במעשה, זה אוסר אותה. מלא לנדי עשרה, מה התקדים או הבסיס לומר שמעשה אוסר? אז כאן יש פס כפוף, אנחנו מבליטים את הניסיונות לעלות על זה שמעשה אוסר. פס כפול שמופיע אחר כך, זה בא לדחות את הניסיון. אין לימה מכהנים, רש"י כותב, אין לימה מכהנים שאנסו מלכי ישראל לעשות כומרים לעבודת כוכבים, וכתיב לא יגשו אליי לחיין לי. אחרי שכהן עובד עבודה זרה, משמש ככומר לעבודה זרה, לא יכול לשוב לחיין בבית המקדש. אז אם מדובר ב אם זה התקדים, ודילמה שאני כהנים זה בני דיינים הוא וראוי לקנוס אותם, הם בני דיין, זה לא כמו בהימת חברו. אחר שכהן מדעתו משמש עבודה זרה, זה מובן למה שהוא לא יכול לחזור לשמש בית המקדש. ואלה מאבני מזבח, ראינו את זה בשיעור הקודם, שבאו היוונים והשתמשו במזבח לעבודה זרה, באו החשמונאים שניצחו את היוונים וגנזו אותם אבנים, למרות שהאבנים לא היו של היוונים, הם לא אבני בית המקדש, ובכל זאת רואים שנאסרו בגלל המעשה שלהם, הקרבת קורבנות לליב שלהם. הגמרא דוחה ודילמה כדרב פאפה בסוגיה שלמדנו בדף נ"ב. רב פאפה הביא מקור, הוא בא בפריצים בחיללוע, שאחרי שגויים כובשים ומנצחים כל דבר שבקדושה, למשל המזבח, הופך להיות חולין, ואז בתור חולין הם יכולו לזכות בה מן ההפקר, וזה נהפך להיות שלהם, ואז זה לא עניין לסוגייתנו שעושים דבר שאינו שלו, כי זה כן היה שלהם. אז אין להביא ראיה מאבני מזבח. הגמר ממשיכה לעמוד ב', אלא מכלים, נכתיב את כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו, הכנו והקדשנו. אנחנו מדברים פה על אחז שעבד עבודה זרה והשתמש בכלי בית המקדש, הכלים האלו לא היו שלו, ואמרנו הכנו שגנזנום והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתיהם, והאין אדם עושה דבר שאינו שלו, כמו אחז בכלי המקדש, ובכל זאת מה שהוא קלקל הם גנזו אותם כלים והיו צריכים להביא כלים אחרים, אלא כיוון דעבד בהו מעשה יצירו לאו החנמי בניין בהימת חברו, כיוון שעשה בה מעשה אסרה. ובזה אנחנו נוכל לקשר בין תשובת רב עדה מספר 4 שניסך לבימת חברו יין בין קרניה לשם אלילות, דינו של רבונה שחת סימן אחד של בימת חברו לעבודת כוכבים, וכאן התקדים מהמעשים המגונים של אחז המלך בכלי בית המקדש. בשוליים בנושא סלש מבנה אנחנו רואים בצורת בית שני מימות בשמו של רב יוחנן, והצורת מעוין על דברים שאינם נאסרים על ידי השתחווה אבל נאסרים בדרכים אחרים. אחד, קרקע עולם. שתיים, בעלי חיים. הגמרא, כי ראת רב דימי אמר רב יוחנן, אף פי שאמור המשתחווה לקרקע עולם לא אסרה, חפה בה בורות שיחים ומורות אסרה. אז אנחנו הדגשנו פה, כפי שאמרנו מקודם, דברים שאינם נאסרים על ידי השתחווה, למשל קרקע עולם, שהוא הבא נראה בעלי חיים, אבל יש דרכים אחרים או פעולות אחרות שכן יכול לאסור אותם. למשל פה אדם חפר בורות שיחים ומורות לשם עבודה זרה, אוסר את הקרקע אף להדיות, ככה כתב רש"י, ולא רק לבית המקדש ולגבוה, גם להדיות הקרקע נאסר בענאה. כי עד הרב תשמוע בר יהודה אמר ביוחנן, אף כשאמור המשתחווה לבעלי חיים לא אסרן, כוונה להדיות, אמרנו את זה מוקדם יותר היום, אסרן חליפין לעבוד לכוכבים אסרן. רש"י כותב חליפין החליפן בעבודת כוכבים שהייתה לו עבודת כוכבים, והחליפה לעובד כוכבים בבהמתו. אם היה ליהודי פסל והוא מסר את הפסל תמורת בהמה לגוי, הבהמה נאסרה, זה נקרא חליפין. קירת הרבין אמר פליגו בא רבי ישמעאל ורבי יוסי ורבנן. רבן בא ואומר לנו שיש מחלוקת תנאים בין רבי ישמעאל ורבנן. חל אמר חליפין אסורים, חליפי חליפין מותרים, וחל אמר אפילו חליפי חליפין נמי אסורים. במשל שלנו, אדם היה לו פסל, החליף את זה בבהמה, אז הבהמה נאסרה. עכשיו, אם הוא לוקח את הבהמה ומחליף את זה לפירות, אז הפירות יעשו, הם חליפי חליפין. מי תימה דמד ימר חליפי חליפין אסורים. יש פה מספרים שאנחנו נראה בהמשך הדמרה, בסוגריים הם מתייחסים למספרים שבשורה הקודמת חד אמר וחד אמר. אז מד ימר מספר 2, הוא אמר שגם חליפי חליפין אסורים. אז מי תימה דמד ימר חליפי חליפין אסורים. אמר קרא והיית חירים כמור. זה פסוק שבמסגרת עבוד הזרה דורשים אותו, כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמור. כאילו כל מה שהשורש שלו נמצא בעבוד הזרה, כמו בדוגמה הקודמת, היה לבן אדם פסל, החליף את זה בפרה, הפרה נאסרה, ועכשיו הוא מחליף את הפרה בפירות, הפירות נאסרו, כי השורש של אותם פירות חוזר לפסל, כפי הדוגמה. ואידך המספר הדעה הראשונה שאמר שלא נעשו חליפי חליפים, אמר קרא הוא, קראנו עכשיו את הפסוק והיית חרם כמוהו, חרם כי, בפסוק כתוב הוא ולא חליפי חליפים. אפשר לראות את הפסוק בדברים פרק זיין פסוק חבב, הבאנו אותו בשוליים. כתוב ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חירם כמוהו, שקט תשקצנו ותעב תתאבנו כי חירם הוא. אז בסוף הפסוק יש מיעוט, והמיעוט לא מלמד, כפי שקראנו עכשיו בגמרא, הוא ולא חליפי חליפים. ואידך הדעה שסוברת שחליפי חליפים גם כן נעשו, מה הוא עושה עם המיעוט הזה? ההוא מבעי אלי למותי עולה וכילי הקרם שאם מחן וקידש בדמי מקודשת. עולה פירות של עץ בשלוש שנים הראשונות, וכילי הקרם הם דברים שנעשו בהנאה. אם אדם מחר אותם ותמועתם קיבל כסף, אנחנו לא אומרים על הכסף הזה שכל מה שאתה מהיה ממנו, מהעולה, יהיה כמוהו. זה אמרנו בעניין העבודה זרה, אבל לא אומרים את זה בעולה וכילי הקרם. ולכן, מה שקיבלת תמועת העולה או כילי הקרם, הלכת וקידשת בו אישה, היא אישה לכל דבר, היא מקודשת. ואידך, הדעה הראשונה, עולה וכילי הקרם לא צריכי מיעוטה. הם לא צריכים מיעוט כדי להתיר חליפיהן, ולכן המיעוט הוא פנוי למעט חליפי חליפים בעבוד הזרה. אז למה לא צריך מיעוט בעולה וכילי הקרם? למה מובן מאליו שחליפיהן מותרים? תהבי אלוהו עבודת כוכבית ושביעית, שני כתובים הבאים כאחד. יש כאן שתי סוגיות, שני נושאים שהחליפים נאסרים. עבוד הזרה אמרנו ושביעית, שמיטה, עוד מעט נראה. אז יש כלל בתלמוד שאם יש שני פסוקים, שני מקורות שמלמדים אותו דבר, כאן עבוד הזרה היא מלמדת על איסור חליפיהן, שביעית מלמדת על איסור חליפיהן, רק שם קיים הדבר הזה שהאיסור נתפס על החליפין, ולא במקומות אחרים, לא בעולה, לא בכלי הקרם. למרות שהפירות עצמם בעולה וכלי הקרם הם אסורים, מה שאתה מקבל תמועתן אינו נאסר, לכן אתה יכול לקדש בו אישה. יש לנו כאן קטע ארוך בסוגריים, אם אנחנו נדלג על הסוגריים, אנחנו מיד מגיעים לוועידך, הדעה שכן אוסרת חליפי חליפין, כסבר שני כתובים, אברהם כחד, מלמדים, אפשר להשתמש בכזה תופעה של שני כתובים בו אחד כתקדים לדברים אחרים, והצטרכו למותינו, ואני צריך את החרם הוא למעט עולה וכלי קרם, ולכן הוא לא בא למעט חליפי חליפין, ולכן הדעה השנייה אומר שחליפי חליפין של עבודה זרה גם כן אסור. בתוך הסוגריים, ויש לנו גם הערת שתי כוכביות בשוליים, כתבנו בסוגריים יש רקע לשני כתובים, דעבון עזרה ושביעית, דילוג על הכתר בסוגריים עוזר לעקוב אחר המסע ומתן בין שתי השיטות, האידך ואידך, כמו שעשינו עכשיו. אז אנחנו נחזור לסוגריים, אמרנו ששני כתובים, אברהם אחד אין מלמדים, עבודת כוכבים עד ימרן, היה לנו את הפסוק והיית חרם כמו, שמלמד שהאיסור של עבודה זרה נתפס על החליפין. שביעית, תכתיב, מה עם פירות שביעית, איפה רואים את זה? כתוב בעצם שמיטה, והפסוק מזכיר יובל, אבל יובל ושמיטה יש להם דינים משותפים. אז כי יובל היא קודש, תהיה לכם. מה קודש תופס את דמיו ואסור? יש מושג של פדיון קודשים. אם אני הקדשתי משהו בית המקדש, אני יכול להעביר את הקדושה לדמיו, לכסף. אז יש מושג של תפיסת איסור על דבר שני, אז כמו שבקודש תופס את דמיו ואסור, אותו דבר השני נאסר, נאסר בקדושה, ואף שביעית, כי גם שביעית נקרא קודש, אף שביעית תופסת את דמיו ואסורה. שאלה. אם הקודש תופס את המה ויוצא לחולין, אף שביעית תופסת את המה ויוצא לחולין? האם ניקח את ההשוואה הזאת עד הסוף ונאמר, כמו שקודש, שפודים קודש, האיסור, הקדושה עוברת לכסף, והדבר המקורי נהיה חולין. האם נגיד אותו דבר אצל פירות שביעית, אם אני מחרתי פירות שביעית למישהו, אז הכסף נאסר והפירות יהיו חולים? תמוד לומר תהיה. קראנו את זה מקודם, בפסוק קודש תהיה לכם. אז המילה תהיה מלמדת בהוויתה תהי. היא נשארת כמו שהיא. אה, כיצד? אז כאן דוגמה רצף או שרשרת של עברות או תמורות, ואנחנו נראה שהקדושה קדושה שביעית, הפירות שיש להם קדושה שביעית עוברת מפריט לפריט, אבל הדבר המקורי נשאר באיסורו. אז הנה, הכיצד? לקח בפירות שביעית בשר. אחד מהדינים של פירות שביעית כשבא העונה שהפירות האלו כבר לא נמצאים בשדה, אדם שיש לו פירות כאלו בביתו צריך לבער אותם, נקרא ביעור. אז אדם לקח בפירות שביעית בשר, אלו ואלו מתבערים בשביעית, גם הבשר שיש לו בזמן שהפירות האלו מסתיים עונתם, הוא צריך גם לבער את הבשר שהוא קיבל תמורת אותם פירות. לקח בבשר דגים, יצא בשר ונכנסו דגים. כאן הבשר יוצא מקדושת שביעית והקדושה עוברת לדגים. בדגים יין, יצאו דגים, נכנס יין. ביין שמן, יצא יין ונכנס שמן. כיצד? מה יש להסיק מפה, מה רואים מכאן? אחרון אחרון נתפס בשביעית ופרי עצמו אסור. כל דבר אחרון בשרשרת נאסר בקדושת שביעית, עם כל הלכותיו. אנחנו לא פירטנו פה הלכות שביעית, רק מזכירים שבהלכות שביעית יש נקרא איסור או קדושה, היא עוברת מפריט לפריט, אבל הדבר הראשון נשאר אסור, וזהו שונה מפדיון קודשים או פדיון בבית המקדש. אז כל זה היה לפי הדעה שני כתובים, דהיינו עבודת כוכבים ושביעית, הם אינם מלמדים. רק שם אנחנו אומרים שחליפיהן אסורים, ועולה וכיל הכרם הם לא צריכים מיעוט מיוחד, כי לדעת שמי שקידש בדמי עולה ובדמי כיל הכרם, האישה מקודשת, כי האיסור לא תפס עליהם, כי הרעיון הזה של האיסור תופס בהם זה רק בעבודת כוכבים ושביעית. ולכן המיעוט כי חרם הוא נשאר פנוי למעט חליפי חליפין לאותו דעה. עכשיו ואידך, הדעה שאומר חליפי חליפין של עבוד הזרה נאסרו, כסבר שני כתובים, הבאים כאחד, הסוגיות של עבוד הזרה השביעית, מלמדים, היינו יכולים ללמוד מהם, שגם ללמוד מהם, גם לעולה וכלכם, שהדמים נאסרים, והצליחו לימותינו, אני צריך את הפסוק כי חרם הוא למעט תפיסת איסור במחירת עולה וכלכם. ואז המיעוט תפוס ללמד את האתר בעולה וכלכם, או הכולה בהם, ו הוא לא בא למעט חליפי חליפין, ולכן חליפי חליפין לדעה הזאת אסורים. המשנה, יש פה סימון, יש כאן סימונים פס כפול, ובצד בשוליים כתבנו הנושא סלש מבנה, זה דו שיח בשאלה למה הקדוש ברוך הוא לא מאבד עם א' מאבד עבודה זרה. ונשים לב שהדיון הזה מופיע במשנה וגם מופיע באריכות בגמרא עם ברייתא ארוכה שממשיך עד שולי נוני עמוד א'. המשנה, שאלו את הזקנים ברומי, אם אין רצונו בעבודת כוכבים למה אינו מבטלה? אם הקדוש ברוך הוא אינו חפץ בעבודת הזרה, למה הוא לא מבטל אותו? אמרו להן, אז הזקנים השיבו לאנשי רומי, אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדים, היה מבטלו. אם כל דבר שנאבד הוא דבר שולי, דבר שאפשר לחיות בלעדיו, הקדוש ברוך היה מאבד אותו. אבל מה לעשות, הרי אין עובדים לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות. יובד עולמו מפני השוטים? אמר להם, אמרו להם, אם כן, אז האנשי רומי החזירו לחכמים, אם כן, יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, ויניח דבר שצורך לעולם בו. אז למה אין כאן מין הרס או עיבוד חלקי? הדברים שאינם חיוניים, הקדוש ברוך הוא שיבוא מאחר שהוא לא חפץ בעבודת זרה, שיבוא ויחסל אותם, את הדברים האלו, דברים שהם חיוניים, שישיר. אמרו להם החכמים, הזקנים ענו, אף אנו מחזיקים ידי עובדיהם של אלו. אם הקדוש ברוך הוא היה פועל כך, זה היה פועל בבומרנג. זה דווקא מחזק את ידי האנשים שעובדים את הדברים החיוניים, הם היו אומרים, שאומרים, תדעו שהן אלוהות, שהרי הן לא ביטלו, הן לא בטלו. הם יטענו, הנה, הקדוש ברוך הוא לא חפץ באלילות, אז הוא איבד מה שהוא אלילות, הוא איבד את הדברים האלו, שאמרנו אינם חיונים, אבל הדברים שחיונים, מאחר שהם, יש להם כוח, סימן שיש בהם הם שרדו, הם לא התבטלו, סימן עצם זה שהם המשיכו להיות, סימן שהם עצמם אלוהות. יש לנו סימון חדש הפפיון, ובמבנה אנחנו רושמים שעד נ"א עמוד א' יש סימון כזה של פפיון, סדרה של שאלות ותמיהות בנושא עבודה זרה. תנו הבנן, שאלו פילוסופים, מזכיר את המילה פילוסופים, רש"י אומר, חכמי האומות. אז הם שאלו את הזקנים ברומי, אם אלוקיכם אין רצונו בבוא לכוכבים מפני מים או מבטלה, המשולשים שנראו פה הם כתבנו בשוליים תשובות של החכמים לפילוסופים. בהמשך אנחנו נראה שימוש בפס כפול להבליט את הביטוי אמשול לך משל. אז אם הקדוש ברוך הוא אינו חפץ ועוד עזר, למה לא ביטל אותם? אמרו להם, אז החכמים ענו, אילו לדבר שאין עולם צריך לא היו עובדים, הרי הוא מבטלה, הרי הן עובדים לחמל ונעל, לכוכבים, לזולות, יובל עולם מפני השוטים אל העולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. דבר אחר, הרי שגזר שעה של חיטים והלך וזרעה בקרקע, דין הוא שלא תצמח, הרי זה גזל, אלא העולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקיטלו עתידים לדין את הדין. דבר אחר, הרי שבעל אשת חברו, זה איסור ממזרות פה עם מבלי ולד, דין הוא שלא תתעבר, אלא עולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקיטלו עתידים לדין את הדין. יש פה שורה בסוגריים, ואחרי הסוגריים האלו מופיע עוד פפיון, שאל, פלוספוס אחד וכו'. ובתוך הסוגריים כתוב, והיינו, דאמר יש לקיש, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין, לא מספיק, לא דיין לרשעים שעושים סלע שלי פומבי, אלא שמטריחים אותי ומחתימים אותי בעל כוחי. רש"י מסביר, שעושים סלע שלי פומבי, רושם שלי, שאני רושם בו, ובלז, מילה לא עזי פה, עושים אפקר לכל, שכל הרוצה לחתום בו, יחתום בו, כלומר, שבאין על הערבה, על כוחי, ומלידין. רש"י ממשיך, אלה שמטריחים אותי, שאני יוצר הוולד על כוחי, ומלידין, שרי גזרה היא לפני שינו גלם כמנהגו. זה יסוד חשוב ביהדות שהקדוש ברוך הוא ברא חוקי טבע, ובקושי רב, נדיר, נדיר מאוד שהקדוש ברוך הוא משנה את חוקי הטבע בשביל איזה שיקול אחר, אלא העיקר בעיני הקדוש ברוך הוא זה להשאיר את חוקי טבע לפעול תוך כדי המסגרת הזאת. נוצר קלקולים מצד לקדוש ברוך הוא, כפי שמורים פה, עדיף כך מלשנות את חוקי הטבע. נכון, יש מקרים יוצאי דופן כמו קריאת ים סוף או מלחמת יהושע, שקדוש ברוך הוא העמיד את השמש באמצע היום, אבל הם נקרא יוצאי דופן. אבל באופן כללי, כמו שראינו פה, קדוש ברוך הוא שומר על חוקי טבע. הגמרא ממשיכה, שאל פלוספוס אחד את רב גמליאל, כתוב בתורתכם כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא כל קנה. קנה, הכוונה שבדבר הוא מקנה והוא ינקום את עובדי עבוד הזרה. מפני מה מתקנה בעובדיה ואין מתקנה בה? למה אותה נקמה שכתוב פה בפסוק הוא נקמה על האנשים שעובדים את עבודה זרה ולא נקמה על עבודה זרה עצמה? אמר לא, רבי גמליאל עונה, הם שואל לך משל, למה דבר דומה? למלך מצב אדם שהיה לו בן אחד, ואותו הבן של המלך היה מגדל לו את הכלב, והלה לו שם על שם אביו, הוא קרא לכלב בשם המלך. וכשהוא נשבע, כשהבן היה צריך להישבע, אומר, בחיי כלב אבא. איזו ביזיון למלך. כשהמלך שמע שככה הבן נשבע בחיי הכלב שנושא את שם אביו, כמו שכאילו הוא אומר אבא הכלב. כששמע המלך על מי הוא כועס, על הבן הוא כועס או על הכלב הוא כועס, הוא אומר על הבן הוא כועס, והנמשל הוא על עובדי עבודה זרה, לא על עבודה זרה עצמה. אמר לו, אז הפילוסוף עונה לרב גמליאל, כלב אתה קורא אותה? אתה קורא לה פסל, האליל, כלב? והלא, יש בה ממש. אמר לו, מה ראית? אמר לו, פעם אחת נפלה דליקה בעירנו ונשרפה כל העיר כולה, ואותו בית עבודה כוכבים לא נשרף. אז הנה רואים שיש בזה ממש. אמר לו, אמשור לך משל, למה דבר דומה? למלך בשר ודם ששוחה עליו מדינה, כשהוא עושה מלחמה, עם החיים הוא עושה או עם המתים הוא עושה? כאילו, מה מעסיק את המלך? ללחום נגד מי? ודאי אומר, עם החיים הוא עושה. הווי אומר, עם החיים הוא עושה. במילים אחרות, העבוד הזרה זה כמו מת. הוא לא שווה ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא במלחמתו נגד הדבר. הוא מת כבר. אז לכן, זה הסיבה שאותו בית עבוד הכרבים לא נשרף. המלא, כלב אתה קורא אותה, מת אתה קורא אותה. אם כן, יבדל מן העולם. אם אתה חושב כך שהעבוד הזרה זה כלב או זה מת, למה זה נשאר בעולם בכלל שהקדוש ברוך הוא יאבד אותו? אמר לו, אילו לדבר שאין עולם צריך לא היו עובדים, הרי הוא מבטלה. הרי אין עובדים לחמה וללבנה, לכוכבים, לזלות, לפיקים, לגיות. יובא לעולם בפני שוטים. הם עובדים כל מיני דברים חינויים. בואו, כמו שראינו פה ברשימה הזאת, לאפיקי מים, לגיות, כל אלו הם חלקי טבע שחיימים לעולם. וכן הוא, אז שוב פעם, יובל עולמו מפני שוטים, וכן הוא אומר בפסוק, ואנחנו ממשיכים לדף נון ה' עמוד א', אסוף אסף כל מעל פני האדמה, נום השם, כאן הקדוש ברוך הוא מתייחס לתופעה של הרשעה של העבוד הזרה. אז שאני אסוף מן העולם אדם ובהמה, אסף עוף השמיים ודגי הים והמכשלות את הרשעים, וכי מפני שהרשעים נכשלים בהם יובדם מן העולם, ולא לאדם אין עובדים. אם כך, הם עובדים אפילו לבני אדם, והכרעתי את האדם מהבני האדמה וכו'. אז זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא מאבד, לא מחסל עבוד הזרה. כי אם היה עושה ככה, צריך לחסל את כל העולם בעצם. שאל אגריפס שר צבא את רב גמליאל. זה גוי שהיה בימי אגריפס המלך. הוא שאל את רב גמליאל, כתיב בתורתכם, אנחנו כאן מצטטים פסוק מדברים פרק ד' פסוק חב ד', אבל חשוב לציין שבפסוק חב ג' כתוב, אנחנו הבאנו פסוק חב ג' בשוליים, כתוב בתורה, הישמעו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם אשר קראתי עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר ציווך השם אלוקיך. אז הפסוק שקדם לפסוק שמובא כאן בגמרא עוסק באיסור עבודה זרה, והאגריפ הזה מצטט, כתוב בתורתכם כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא כל קנה, כלום מתקנה אלא חכם בחכם, גיבור בגיבור ועשיר בעשיר. וכאן רואים שהקדוש ברוך הוא מתקנה במה שהרבה פחות ממנו. הקדוש ברוך הוא אינסופי והוא מתקנה בעבוד הזה, בפסלים. מה זה? אמר לו, הם שולח מה משל, אבא גם לא עונה לו, למה הדבר דומה? לאדם שנשא אישה על אשתו, חשובה ממנה אין מתקנה בה. אישה ראשונה, אם היא רואה שבעלה לקח אישה שנייה שהיא יותר ממנה, אז היא תשתוק. היא לא תתקנה, היא מבינה שהבעל רצה משהו יותר ממנה. אבל מה, פחותה ממנה, מתקנה בה. אם הבעל לקח אישה שנייה שהיא פחות ממנה, אז זה מרגיז, זה גורם תחושות של אי נחת בלשון המעטה. רש"י גם מוסיף פה, הוא אומר, בסוף דיבור מתחיל אין מתקנה בה, הוא אומר, אם היא פחותה ממנה מתקנה ומקפדת עליו לסנותו, היא תסנה את בעלה על כך. הגמרא ממשיכה עם עוד דו שיח. אמלי זונין, זונין זה שם אדם יהודי, ישראל. אמלי זונין לרבי עקיבא, ליבי ולבך ידע דבות כוכבים לת במשעשה. אין ממשות בעבוד הזרה. ורק החזינת גב, אנחנו אבל שמים לבואים אנשים דאז לי כי מתבירי ואתו כי מצמדי, שהם נכנסים לעבוד הזרה כשהם שבורים, כשהם חולים, שבורים. רש"י כותב פסחים הולכים לעבוד לכוכבים שנתפרקו איבריהם מחמד חוליין וחוזרים באיבריהם מצומדים. אז נחזור לגמרא, שהם נכנסים כי מתפרי, לשון שבור, הטף והשין מתחפים. אז הם נכנסים שבועים ועשו כי מצמדי, שלמים. מה איתם? איך אתה מסביר את זה? אמר לו, הם שאול לך משל, מה דבר דומה? לאדם נאמן שהיה בעיר, וכל בני עירו היו מפקידים אצלו שלא בעידים. הבן אדם היה כל כך אמין, לא היה צורך מבחינת אנשי העיר להפקיד את חפציהם אצלו דווקא עם עדים, מפני איזו חשש שהוא יכפור בעתיד. לא, אדם אמין, הוא יחזיר מה שניתן לו בלי הוכחות נוספות. ובא אדם אחד והפקיד לו בעדים. היה אחד שהמנהג שלו זה להפקיד דווקא בעדים. פעם אחת שכח והפקיד אצלו שלא בעדים. אמרה לו אשתו, בוא ונכפרנו. האדם השומר, אותו אדם אמין, אשתו שלו, היא שמה לב שאותו אחד שתמיד הקפיד להפקיד בנוכח עדים שכח, פעם הפקיד שלו בעדים. אז אשתו של השומר ראה בזה הזדמנות, בוא ונכפרנו, בוא נכחיש. אתה לא הפקדת כלום בזמן שהוא כן. וכאן הוא לא יכול להביא עדים שהוא הפקיד, כי הוא שכח להביא עדים. אמר לה השומר, אמר לאשתו, וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן, אנו נאבד את אמונתנו. אז השומר ראה בשם הטוב שלו יותר חשיבות מאיזו רווח זמני. זה היה המשל. עכשיו, איך זה מתקשר לעבוד הזרה והנראות שהוא פועל? אף כך ייסורים. מה שבא על אותו אדם שגרם לו חולי, אותו דבר לגבי הייסורים האלו. בשעה שמשגרים אותם על האדם, בזמן שמן השמיים שולחים את הייסורים לבוא על האדם, משביעים אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני, ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני, ועל ידי סם פלוני. הכל מוכתב להם מראש ליישום האלו. כיוון שהגיע זמנן לצאת, הלך זה לבית עבודה כוכבים. אמרנו לפני שתי שורות, ולא תצאו אלא ביום פלוני. אז יש להם תכתיב לצאת, ואז אדם יברי, אבל בדיוק באותו זמן אותו אדם חולה נכנס לבית עבודה זרה. אמרו איסורים, תם איסורים שנשלחו לייסר אותו. הם אומרים, דין הוא שלא נצא, הרי עכשיו, אם אנחנו נצא, אם אנחנו נצא עכשיו, זה יפשיר אנשים לחשוב שיש משהו בעבודה זרה. אז דינו שלא נצא. וחוזרים ואומרים, אבל מצד שני, וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן, הוא נכנס לבית עבודה זרה, אנו נאבד שבועתנו. הרי אנחנו הישראלים, נשבענו לצאת היום. אז אם אנחנו לא נצא, אז אנחנו מאבדים את השבועה, נאבד את האמינות שלנו. והיינו, דאמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? וחלאים רעים ונאמנים. ככה כתוב בפסוק. רעים בשליחותם, הם הייסורים. החולי הוא נשלח לייסר את הבן אדם. אז הם רעים, הם גורים רע לבן אדם, ונאמנים בשבועתן, כפי שראינו עכשיו. אמר לרבה ברב יצחק לרב יהודה, היכא בית אבות רחבים באטרין, יש בית אבות עזרה במקומנו, דכי מצריך אלמה למיטרה, מתחזי לו בחלמה, שיש חוסר גשם, שהעולם צריך גשם, האבות עזרה מופיע בחלום, ואמר לו, הוא מופיע באנשי מקומנו ואומר, האבות עזרה אומר בחלום, שחתו לי גברה ויתי מיטרה, שחתו לגברה ויאתי מיטרה, והם שוחטים אדם ובא גשם. כך רב רב יצחק שאל את רב יהודה, מה לעשות פה, איך להסביר את זה. רמלי, אז רב יהודה עונה, אשתה יאבי שכיבנה לא אמי לכו אמילתא, דאמר רב, אם הייתי מת אז לא הייתי אומר לך את דבריו של רב. זה כאילו טוב ששאלת ואני עוד חי שאני יכול להביא לך מה שרב לימד. מהי דכתיב? אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. למד שהחליקן בדברים. הביטוי הזה החליקן בדברים, רש"י אומר מניחן לטעות כדי לטורדן מן העולם. זה הנהגת השם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מכשולים כדי שאדם יתאמץ להאמין בקדוש ברוך הוא, ומי שלא מצליח אז הוא נטרד מן העולם. והיינו דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב? אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. בא לטמא פותחים לו. אדם שבא לטמא, בא לרדת מן הדרך הנכונה, אז מן השמיים פותחים לו את הדלת. אתה רוצה ליפול? בבקשה, הנה הדרך, בדלת פתוח. בא לתאר, אדם שרוצה לעלות על הדרך הנכונה, לתאמץ, מסעין אותו. אז התופעות האלו שהן מה שנקרא אולי בלתי נסברות, הן חלק מההווי בעולם הזה, שיש יש דברים בעולם הזה שבאים לנסות את הבן אדם או להכשיל את הבן אדם כדי שהוא יתגבר ולא ייקשן, כדי שהוא ירוויח שכר. רק נסיים שהרעיון הזה הוא רעיון שחי עד, הוא קיים עד עצם היום הזה. יש הרבה תופעות בעולם שהם, נגיד, הם קשים להבנה. צריך לזכור את הפסוק, אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים. ובזה אנחנו מסיימים. עד כאן שיעורנו להיום. ברוכים הבאים למפת התלמוד.